סימן תפסמך סעיף ב', הראש היה משתדל במצאת מצווה ועומד על עשייתה. להיטפל הוא בעצמו במצווה. הראש היה משתדל במצווה הזו, במצווה בו יותר מבשלוחו. אמנם בשער הציון בהלכות שבת כתב שרק לצורך הכנת צורכי שבת יש תלמיד חכם לבטל מתורתו, אפילו כשאפשר לעשותה על ידי אחרים ומשום דין כבוד שבת החמור, מה שאין כן לגבי שאר מצוות באופן שיתכן לעשותן על ידי אחרים ונשאר בצרכי עיון. ומה שמשמע שנהגו הראשונים לטרוח בעצמם בעניין זה של עשיית המצות אף יותר מהכנת חפצי שבת, ברב ניסים שהוא משמע האמור בעשייה הזו, והיינו שעל ידי כך נעשית המצה למצה מיוחדת למצווה ואינו כשאר ההכנות למצווה, לכן תרחו בעשייתה יותר. ומעריל פסק להיזהר כן לכתחילה בכל המצות, וכן כתב הפרי חדש שגם באפיית שאר המצות הנעשות לכל ימי הפסח היה נוהג לעמוד על גביהם כי רבה המכשלה, וכן כתב בחוק יעקב בשם השיבולי לקט שאין להאמין לנשים בעניין לישה ואפייה, כי כמה דברים יעלו על לב נשים של מותרות או שמא שוכחות ועושות דבר שלא כהוגן ואינן יודעות שכר מצווה והפסד עבירה. לכן רוב התלמידי חכמים והרבנים עומדים על רקידתה ועל אישתה ועל אפייתה בעצמו, ויטריח עצמו במצאת מצווה עד שיתחמם ויזיע, וזה תיקון גדול לאבון החמור, כמו שכתב הארי ז"ל. אמנם כתב הקו החיים שיש להיזהר שלא ינטוף מזיעתו על הבצק, כיוון שיש שסברו שזיעת אדם נחשבת כמי פירות, שכשהם בתערובת עם מים הרי הם ממהרים להחמיץ. סעיף ג', הלש אחר זמן איסור חמץ יאמר בשעת לישה כל פירורים שיפלו בשעת לישה ועריכה, וכן בצק הנדבק בכלים אני מבטל אותם, כדי שנמצא שמבטלם קודם חימוצם. הלש אחר זמן איסור, וקודם זמן איסור אפילו היה ביום י' ד' שכבר בדק שאר החמץ, מכל מקום אין צריך לומר בשעת לישה, ודאי לו שיבטל סמוך לזמן איסורו, ובלאו הכי הרי הוא אומר כל חמירה, וגם פעורים אלו בכלל. אבל אחר זמן איסורו, משנעשה חמץ, אינו ברשותו לבטל, ויש לחוש שמא לא יברא מן העולם מיד, ויעבור על בל יראהו ובל יימצא, ועל כן צריך לבטל קודם שיתחמץ, ואף אם אינו עומד שם, יכול לבטלן בביתו. אמנם יש פוסקים שסוברים שלא עוברים על הלב של בל יראהו ובל יימצא, אלא עובר בכל רגע שמשה את החמץ, על מצוות עשה של תשביתו. אז יאמר בשעת לישה, ומי שלא אמר בשעת לישה כתב הקו חיים שיאמר לאחר מכן, כל זמן שלא נתחמצו, שיאמר בלשון עבר, כופרים שנפלו מעיסתי בזמן לישה ועריכה. אז יאמר בזמן לישה, כל פורים שיפלו, אני מבטל אותם. תהיה יכבד הבית, וכן השולחן שערכו עליו המצות, אף על פי שביטל, ומה שימצא מן העיסה ישרפנו. ויש שכתבו שמטעם זה טוב שידרוס הפעורים ברגליו באפר תכף משנפלו, קודם שיבואו לידי חימוץ. אם יבואו לידי חימוץ צריך לשרפן. אף על פי שבפסח שחל בשבת התבהר לאל שאת הפעורים שנפלו לארץ לאחר הסודה לא צריך להוציא מרשותו, כיוון שהם מתבהרים מעליהם על ידי דריסת הרגליים ואין צורך לדרוס, אבל שם מדובר שזה עדיין לא הגיע הזמן האיסור, מה שאינגן כאן בזמן האיסור, אם הוא לא ידרוס על הפעורים, יש חשש שיחמיצו עד שידרסו עליהם ויבוא על איסור שיית חמץ. אבל אם עוד לא הגיע הזמן, אין צריך לדרוס מיד, ורשאי לסמוך על כך שידרסו קודם שיגיע זמן האיסור. אז הוא צריך לומר, כל פורים שיפלו בשעת לישה בעריכה, וכן בצק הנדבק בכלים, אני מבטל אותם, כדי שנמצא שמבטלן קודם חמוצם. הנדבק בכלים, ועיין לאל, בסימן תפנונטס בהגה, שאם לש ביום טוב, מה יעשה בכלים אחר כך? וכאן מדובר בלש בערב פסח אחר זמן איסורו, דיכול לגרר החמץ ועליהם אחר כך ולהדיחן, וכן צריך לעשות באמת אחר כך אף פי שביטלן. עכשיו אנו חוששים שמה יישא קצת ויעבור על בעל ייראה. אני מבטל אותם או אני מזכיר אותם. הביטול הזה הוא מתנה שהחלות תהיה בזמן שהפעורים ייפלו או ידבקו, שאז אין חיסרון של ברירה, שכן אם יבטל מזמן דיבורו שאחר כך זה יחול למפריע, לא יהיו לה ביטול, כי ההלכה היא שאין ברירה בנידון של דין דאורייתא, ועוד לא יתברר מהם הפעורים שיפלו לאחר מכן בשעת הלישה. לכן יאמר אני מבטל אותם או אני מזכיר אותם, אבל לא יאמר פעורים הפקר, דנו לשון מבורר שמזכירן, ואפשר לומר במשמעות הלשון שמעצמם הם הפקר ואינו חם. וכתבו האחרונים, דלשונות של ביטול והפקר צריך לומר דווקא בלשון שמבין. ואם הוא לא מבין, ידבר בדידי ביטול חמץ, שעל כל פנים יבין את עניין הביטול שהוא מבקיר את החמץ, ולפחות זה יועיל בדיעבד, אבל אם הוא חושב שאומר את זה תחינה, לא יצא אפילו בדיעבד. שמבטלן קודם חומוצן, וממילא כשהתחמצו אחר כך אינו עובר בבד יראה דינו שלו. סעיף ד', אין עושים סריקין המצוירים, דהיינו לצייר בפת כמין חיה בעוף, אבל כל מה שעושים אותו במסרק כדי שלא יתפח, וכן מה שמנקפים המצות מותר, ומכל מקום טוב למהר לעשותן שלא להשוות בהן. דרמו אומר, ויש לעשות המצות רקיקים ולא פת הבא כשאר לכן, כי אין הרקיקים ממהרים להחמיץ. אין עושים סריקין המצוירים, אומר משתבור הפירוש לכתחילה, ובדיעבד מותרים באכילה, אם לא שהה בציורן שהוא חמוץ, וגם יוצא בהם ידי חובתו. ואף שלגבי עוגה שכתובות עליה אותיות כתב הרמו בסימן שימן שאסור בשבת לשבור משום איסור מוחק, וכתב שם המשתבור שיש שכמיו בציורים כמו באותיות, אז אם כן לכאורה יש להקשות איך הותר בליל יום טוב לאכול מצות המצוירות. כתב שם הדגול מרבבה שלא אסר הרמה אלא כשהאותיות או הציורים עשויים מחומר אחר מזה של העוגה, מה שאין כן שהם חלק מהעוגה. לכן פסק שם המשנה ברורה שבאופן זה אין שם כתיבה על הדבר וממילא אין שם מחיקה. מה שקשר רק שהרי מור כותב בסימן תפת עיני שנהגו לעשות סימן על גבי המצות כדי לדעת איזו נסתה ראשונה ואיזו שנייה. עכשיו המשנה ברורה שלא לעשות מאותיות, כיוון ששוברים את המצה נחשב הדבר כמוחק. צריך לדחוק שהקבלה היא שם לגבי אותיות שעשויות מחומר אחר של המצות. כך כתב שבת הלוי, אמנם הדברים הם עוד חוקים. וגם קשה שבלכות יום טוב כתוב שאסור ביום טוב לעשות אותות וציורים, אותיות וציורים בבשר דר סימן, ומשהו שאפילו החקיקת סכין בגוף הבשר. אולי בשפרה יש לחלק אם הוא עושה את זה לשם סימן חיצוני או שזה חלק מהדבר עצמו. המשתבר שם כתב גם את הדגול מרבבה שאין שבירת האותיות אסורה מצד מוחק, כיוון שהוא לא מתכבד למחוק. ולכן אם הוא עושה את זה בפה דרך אכילה, אז אפשר להקל. אמנם החדמי שחמיר גם לגבי אותיות שעשויות מהעוגה עצמה וגם לפיו דרך אכילה, והוא כותב שמותר לאכול את המצות המצוירות, כי זוהי צורה של הפת, זה לא עכשיו צורה בפני עצמה, אלא היא חלק מצורת הפת, אז לא נחשב ככותב או כמוחק. אז אין עושים זרקים המצוירים, דהיינו לצייר בפת כמין חיה ועוף. אבל כל מה שעושים אותו במסרי כדי שלא יתפח, וכן שמנתבים המצות מותר. לא עושים את הזרקים המצוירים לפי שהוא שוהה עליה לציירן, ופעמים יבוא לידי חימוץ על ידי שהייה זו, ואפילו רוצה לעשות הציור על ידי דפוס שאינו שוהה כלום, אף על פי כן לא חלקו חכמים ואסרו הכל, לפי שהרואה שנאפו מצות אינו יודע שנאסור על ידי דפוס, ויבוא להתיר אף ולא דפוס. וכן אין חילוק בין סריקין של בעלי בתים ובין של נחתומים, אף שנחתומים קבועים ומורגדים בזה, ואין שוהים בעשייתן, אף על פי כן אסור. ואפילו אם המצות הם רקיקים דקים שאינם ממהרים להחמיץ, אף על פי כן אין לעשותן מצוירים. אבל במסרק מותר פירוש, ואף על פי שנעשה כן ציור על המצה מכל מקום שרי, דכיוון שאינו מכוון לצייר, לא יבוא על ידי זה לידי שהיית שיעור חמץ. ולכן במסרק הוא התיר, ומכל מקום על השולחן ערוך טוב למהר לעשותן שלא להשהות בהן. בנידון האם צריך להטביל כלי מתכות שמשמשים לעשיית המצות שנקנו מגוי, כתב הרמו ביורדי עקוף חוב שאינם צריכים טבילה, ובירד הרחם מוישה שכיוון שנוגעים במאכל כשהוא עדיין צריך תיקון אפייה, אינם מחשבים ככלי סעודה הצריכים טבילה. ואתה סובר שמכל מקום יש להטביל בלא ברכה, או למשך כתב שאינם צריכים טבילה כלל, וכתב בנקודות הכסף שם שכך הוא המנהג, וכן פסק חוכמת אדם. אומר הרמו, ויש לעשות המצות רקיקים ולא פת הבא כשאר לחם, כי אין הרקיקים ממהרים להחמיץ. רקיקים, היינו אף דבואה בסעיפי לפחות מטפח מותר לעשות. מכל מקום נכון יותר לכתחילה לעשות רקיקים דקים. ובטעם הדבר, והוסיף הקו החיים שכל הנזר לעשותן דקים ביותר, הרי זה משובח. לכן כתב רב שלמה זלמן שמנהג בני אשכנז לעשותן דקים ביותר, ושאין להם לכל המצות שאינן עשויות כך. בטעם הדבר שנהגו לעשות המצות עגולות, כתב המערי אסד, משום שגבי המצות שהוציאו ממצרים נזכר בתורה לשון עוגות, והיינו שהם היו בצורת עיגול. כמו שפרש רשי בתענית שהוגה עם לשון עיגול, שכמנת התורה בכך להודיענו את גודל החיפזון בשעת יציאת מצרים, שעשו את המצות עגולות במהירות ולא היה להם פנאי לרבע אותן, וכן לדורות יעשו אותן עגולות לזכר גודל החיפזון. ולגבי מצות מכונה כתב שם שיש להקפיל לעשותן מרובעות, שכן אם יעשה אותן עגולות יש חשש שיערכו את שערי הקצוות פעמים נוספות כדי להחזירן לתנור, ויש בזה חשש חימוץ.